אנחנו נמשיך ברשותכם באותו שיעור שנוגע לישראל ואומות העולם. אז ראינו שהיום מדינת ישראל, מיקומה ומקומה, יש לה השפעה גדולה מאוד, יחסית כמובן, על כל המשפחת העמים, על כל האומות. וההערה שאתה הערת מקודם, שההתעניינות בנו היא לאו דווקא באופן חיובי, אלא לפעמים אנחנו מגלים את ההתעניינות באופן שלילי. לדוגמה, ניתן בהצבעות האחרונות באום, שכולם יצאו כמעט, כל העולם כולו כמעט, יצא נגדנו בעניינים של ארץ ישראל, ואפילו הנושאים המדיניים, הכלליים וכו'. ובעולם הזה אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים בודדים בחזית מול כולם. יש שני צדדים למטבע הזאת. הצד אחד, זה באמת לא נעים, לעמוד אחד מול כולם. זה לא נעים. אתה עומד, יש שם קרוב ל-200 מדינות באום, ופתאום יושב ראש ממשלת ישראל, או נציג ישראל, או משהו כזה, וכולם נגד, והוא עומד שם בבמה, ומה הוא יעשה? מה הוא יעשה? אפשר לראות את זה כך. אבל גם צריך לראות את הצד השני. הצד השני, העובדה שאחד נגד כולם והוא מנצח, מה זה אומר? זה אומר דורשני. זה שיכול לעמוד ראש ממשלת ישראל ולהגיד להם, סליחה שאני אומר לאומות העולם, אתם תחליטו מה שתחליטו, אבל אנחנו כיהודים במדינת ישראל נעשה מה שאנחנו כמדינה עצמאית נעשה, זה מראה על גדולתנו ועל יכולתנו ועל כוחנו ועל השפעתנו העצומה. זה שלא מסוגלים אומות העולם, למרות רצונם, תכף נראה מאיפה נובע רצונם הזה, לכופף אותנו, להשפיל אותנו, להוריד אותנו, זה מראה הרבה מאוד הדבר הזה. מראה על, כמו דוד מול גוליאת. גוליאת הוא הסמל של ההמוניות, של הענקיות, עם השריון ועם העצמה והגובה וכל הדברים, ודוד הוא קטן. בכלל, כל מה שכתוב בתנ״ך הוא רלוונטי לכל הדורות. והסיפור הזה על מלחמת דוד וגוליאת הוא סיפור לדורות, זה לא סיפור רק של אז, זה גם היום אנחנו הדוד הקטן הזה עומדים מול כל העולם. נזכר בעיה קרקטורה, כזה קרקטורות שמצייר, קישון קראו לו, קישון. אפרים קישון, כן. אפרים קישון. אז אחרי מלחמת, או אני כבר לא זוכר אם זה הייתה מלחמת ששת הימים, או מלחמת יום כיפור, אני כבר לא זוכר, אבל אחר, עשה קרקטורה כזאת. רואים את המצרים, את זה, כמו גוליית כעומדים, ואנחנו, דוד עלי עם הכובע טמבל הזה, זה הסמל של, הוא עומד עם הרוגתקה, עם הכלא, והוא עומד מול כל הדבר. ומי ניצח דרך אגב מלחמה הזאת? אתם זוכרים? לא זוכרים. למרות שאנחנו היינו קטנים כבכלל. ככה זה גם כל מלחמות ישראל. אז זה נכון. אני צריך להבין מהו השורש, למה אומות העולם, כרגע, כמו שזה נראה על פניו, חוץ מארצות הברית, שהיא ידידה שלנו, כרגע עוזרת לנו וכו', זכות זה יעמוד לה. אבל רוב אומות העולם, יש להם בעיה איתנו. אני אקח דוגמה את ירושלים. ירושלים, צריך לדעת, יש דברים שצריך לזכור אותם. כשהכריזו על ירושלים כבירת ישראל, כל הנציגויות הדיפלומטיות שהיו כאן, הם עזבו, נטשו את ירושלים וירדו לשפלה. לאות מחאה, למה אתם קבעתם שירושלים היא בירת ישראל? ועד היום, השגריות שם, הם לא כאן, הם לא חזרו לכאן. כן? אני מדבר על העובדה, זה דבר דיפלומטי, אבל הוא מבטא יחס, נאמר. להתנגדות הזאת. מה ההתנגדות הזאת שמירושלים תהיה בירת ישראל?
זה מה שאני דיבור את זה
לפני
כמה שנים,
ואיזה
5-6
שנים
דיבור
על זה בעיתונות. כן.
זה
היה תפשוט לדיבור שירושלים
נראה
בירה
של ישראל.
נכון, נכון. מה, וושינגטון, או אני יודע, לונדון, פריז, מישהו מערער על הבירה הזאת. למה אתם מערערים על זה שירושלים היא בירת ישראל. אלא יש כאן דבר עמוק, פנימי. אמרנו שהדור שלנו זה דור שהתרקמות עם ישראל מחדש. אנחנו שווים הביתה. אנחנו שווים, כמו חזון העצמות היבשות, העצמות מתרקמות לאט לאט, והעם מתכנס לאט לאט, קיבוץ גלויות, כל הדברים האלה. הדבר הזה הוא דבר עולמי, זה לא רק דבר לאומי, זה צריך לדעת. ועצם העובדה שאנחנו הולכים ונעשים יותר ויותר מרכז, כשכל העולם יודע שלעיר ירושלים, עיר הקודש ירושלים, יש לה חשיבות קוסמופוליטית. זה לא... זה מטבע הדברים, מכיוון שמשפחת העמים עדיין הם חיים כמו בג'ונגל, מאבקי כוחות נאמר בלשון שלנו, על הגמוניה, על השליטה, על השפעה, על כל הדברים האלה. אז במילא, באופן אפילו תת-הכרתי, יש התנגדות. מה פתאום ירושלים? מה פתאום שאתם תהיו המרכז? מה עוד שעדיין האסלאם והנצרות יש להם השפעה בעולם? עדיין הם לא עדיין קיימים, למרות שהם בשלבי התפוררות מבחינה מסוימת. אז במילא יש התנגדות לדבר הזה. והחז"ל או הנביאים מדברים על זה שלעתיד לבוא תהיה מלחמת גוג ומגוג, שבעצם זה קרב על ירושלים. מי שקורא קצת בתנ"ך יודע, גם בזכריה, גם ביחזקאל, המלחמה הזאת היא באה לערער על שלטון יהודי בירושלים, בעיר ירושלים. למה? כי הם לא השלימו עם הרעיון הזה שעם ישראל תופס את מקומו המרכזי הראוי לו בהיסטוריה, שהילדים של אברהם אבינו, אב המון גויים, חוזרים לאותו מרכז, לאותו מקום בעל השפעה עולמית, כן? הר המוריה. כן? לא ישלימו עם הדבר הזה, לוקח קצת זמן, ובעזרת השם הם ישלימו עם מרצון, או בעל כורחם ישלימו עם הרעיון הזה. ולעתיד לבוא, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. אומות העולם יקירו, נערו אליו כל העמים, כן. אבל זה תהליך. ואנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך, כן. של שיבת ציון, של הכרת אומות העולם בעם ישראל כעם מרכזי, וירושלים וארץ ישראל כמקום מרכזי. ומטבע הדברים יש התנגדות, זה דבר טבעי. ואנחנו צריכים להיות בעלי סבלנות ואורך רוח ובעלי אמונה חזקה. ולהידבק במטרה להיטיב עם האומות האלה שמתנגדות אלינו. שבאמת כל זמן שעם ישראל לא נמצא כאן בארץ ישראל במלואו, ירושלים בירתו ובית המקדש, אז זה לא רק אנחנו סובלים, גם הם סובלים, כל העולם סובל. אז זאת תהיה הסיבה. כן. ולכן יאמר באמת לזכות הדור שלנו ומנהיגי הדור שלנו, שהם למרות כל הקשיים ממשיכים בדרך, למרות לחצים מפה, לחצים משם, והארץ הולכת ונבנית, הולכת ופורחת בצורה נפלאה. כן. אתמול הייתי בהרצליה, יש שם מלון דניאל, בניחום אבלים, יהודי יקר, אשתו נפטרה. הסתכלתי על החוף, אני קצת מכיר את הארץ. משהו. כל כך התפתח כאן האזור הזה, לא יאומן. זה היה חוף שמם, כל האזור הזה. אני הרצליה לתל אביב, היה חוף שמם. היום שם, בנייה, איך זה נקרא, יחטות, מרינה. זה רק התחלה. תמיד צריך להסתכל בפרספקטיבה של עוד כמה שנים, מה יהיה עוד 20 שנה או 30 שנה, הארץ הולכת ומתפתחת. וזה לא יעזור, כל ההתנגדויות האלה, זה לא יעזור. כמו שהיה אומר הרב ציודה, זה דבר בלתי הפיך. גאולת ישראל, שיבת ציון, והגשמת חזון נביאי ישראל, זה דבר שהוא לא ימשיך וממשיך הלאה. נחזור לעניין שלנו, למרכזיותו של עם ישראל. כן, בדף קנון א'. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג פרטי, המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, ומשפיעים מתוך המרכז אל ההיקף כולו. ישראל בעמים, ישראל כאומה מרכזית באומות העולם, ארץ ישראל בארצות, משפיעה על כל הארצות, בתורת ישראל בתורות ואמונות כולן, משפיעה על כל התורות והאמונות. ככה צריך לראות את המציאות שלנו, כעם הזה, התורה הזאת, הארץ הזאת, יש לה מימד של מרכזיות, גרעיניות, תקופת הגרעין. אנחנו שווים לתקופת הגרעין. מהגרעין השפעה על ההיקף, על כל הסביבה. עכשיו הוא מפרט, הם שלושה מרכזים שעוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. הרב הוא קובע את זה, אבל הקביעה הזאת היא לא בשירות ליבו חד ושלום. זה תורה. כל התורה מלאה מהאוניברסליות הזאת, מהכלליות הזאת, הקוסמופוליטיות הזאת של העם היהודי. ועל לנו לשכוח את זה. נכון שבגלות לא היינו קוסמופוליטים, היינו מסכנים ואומללים בגלות, אבל חזרנו הביתה, ואנחנו הולכים ויותר ויותר תופסים את מקומותינו המרכזי. כאן מדבר על שלושה מעגלים מרכזיים והשפעתם על כל האנושות. נראה אחד לאחד. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית. השאיפה שלנו לגלות את אלוקים, זה שאיפתו של עם ישראל. משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם. אתן לכם דוגמה אפילו מהיום. היום כבר מקובל שאם יש מדינה ששם השליט הוא עריץ ומתאכזר לתושביו, לאזרחיו, העולם לא רוצה להשלים עם הדבר הזה. ניקח את סוריה של היום, אם יש שם הרוגים אחד לשני, או בארצות אחרות וכו'. זאת אומרת, היום הדבר הפשוט הזה, שבואו תתייחסו בישרות, בצדק, ביושר אל האזרחים שלכם. לנהל מדינה על פי איזה עמות של ישרות, של ערכים, של משהו, זה כבר לא דבר חדש בעולם. זה דבר מקובל היום בעולם. קוראים לזה חופש, דמוקרטיה, חופש הפרט וכל הדברים. בסדר, ביטויים חשובים. מאיפה זה בא כל הדבר? מעם ישראל. אז היום כבר הצורך לנהל מדינה על פי עמות מידה מוסריות, אנושיות אפילו, הייתי אומר. זה דבר מקובל. אנדרבה, מדינה שמתנהלת באכזריות, באלימות, ברוע, כלפי תושביה שלה, היא כבר לא, היא כבר יוצאת ממשפחת העמי, כבר זה לא מקובל עליהם. אבל המקור ליחס הזה, זה בא מעם ישראל. עם ישראל, הרי הוא הרים את הדגל של המוסר והיושר, לא יישא גלגל חרב, לא ידעות מלחמה וכל הדברים האלה, זה חזון של נביאי ישראל. זה לגבי עם ישראל. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה. ותראים, תרבותה של ארץ ישראל זה הנבואה. ארץ הנבואה, ככה כתוב על ארץ ישראל. והתרבות כאן היא תרבות הנבואה, רוח הקודש ונבואה. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, ולא רק אלה ששוכנים בה, אלא על כל הארצות כולן, לאדנם, לרוממם, לקרבם את תכלית הווייתם, דיינו להיות אנשים יותר טובים. זה סגולת ארץ ישראל, ארץ טובה, ארץ שהטובה מתגלה בה, ארץ זבת חלב ודבש, כל התיאורים האלה של טוב הארץ הזו, כל זה בא להקרין גם על אומות העולם, לא רק עליהם. הדבר השלישי, תורת ישראל. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות. מה שאנחנו היום מכירים את התורה זה רק אפס קצהו של מה שבאמת היא התורה. לעתיד לבוא כתוב דור דעה, מלאה דעה את השם כמים לים מכסים, כל האנושות כולה. אבל תורת ישראל תעמוד במרכז והיא תקרין ותשפיע על כל האנושות. אצל העמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל. אתן דוגמה. הרמב״ם מביא את הדבר הזה בסוף הלכות מלכים. הלא מצונזר, יש הרמב״ם מצונזר? יש הרב הרן לא מצונזר. ברשותכם אני אולי אשתה כוס מים, בסדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אז מה שהרמב״ם ייתן, אנחנו עומדים כל יום בסוף התפילה, ומשבח. עומד
לבשר יגור משמח. אנחנו חותמים בזה את הכל לך אחר החיתום. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.
לכל במשפט אחד.
כן, כן. יהושע בן נון, הוא חיבר את התפילה הזאת, אלוהינו לשבח. התכוון לזה. להאמין אותנו במקום הנכון, במשבצת הנכונה שלנו, מתחילת אומות העולם. אבל צריך להבין, הרמב״ם, הרמב״ם הלא מצונזר, כן, הוא כותב שלעתיד לבוא הנצרות והאסלאם, הוא שואל שאלה, אולי הרבה שואלים אותה, אם הכל מאלוקים, למה הוא הביא את הנצרות ואת האסלאם לעולם, שהם רק גרמו לנו צער רב די אינקוויזיציה ומה לא? אז שאלה שאלה טובה. אם הכל מאלוקים, למה הוא הביא דבר כזה? אלא אומר הרמב״ם דבר מאוד מעניין. הוא אומר שבעצם האנושות הייתה צריכה ללכת לכתחילה על פי הערכים של התורה שלנו. על פי הנביאים, כמו חזון אחרית הימים. אבל האנושות לא הייתה בשלה שניתנה התורה לפני 3,000 שנה, היא לא הייתה בשלה לקיים את הדרישות המוסריות, האלמנטריות, היא לא הייתה בשלה, היינו ילדותיים מבחינה אנושית. צריך לדעת שלנו, כשנביאי ישראל הסתובבו כאן בארץ, כמו ירמיהו וישעיהו ואחרים, באירופה היו קניבלים. אתם יודעים מה זה קניבלים? מה זה קניבל? אוכלי אדם, יפה מאוד. הייתי יושב בברלין על ספסל, יוצא קצת בשמש, להינשא, היית קם, מתואר בלי אוזן. השכן שלך היה אוכל לך את האוזן.
אם היית מתאורס,
היה טוב. סליחה שאני רק מוכסים קצת. היו פראים, אנשים פראים. זה הייתה אירופה כשנביאי ישראל, שהתורה, התנך שלנו, קוראים את כל היקר. איפה היא הייתה? העולם היה בשל לקבל את הערכים של היהדות. אומר הבא הנצרות והאסלאם, ובדרך עקיפה, לא ישירה, העבירו את התנ"ך ואת ערכי התנ"ך לכל המין האנושי כמעט. הרי הנצרות והאסלאם ביחד זה כמעט כל המין האנושי. ולעתיד לבוא הוא אומר, העולם יתעורר ויבין שאותו האיש וגם מוחמד, הכל זה בלוף, כל זה שקר אחד גדול. מה שישאר להם מכל זה? התנ"ך. והערכים יישארו נחלתם של המין האנושי. אז זה מה שאומר כאן הרב. מה הוא אומר? להסיר מהם כל סיג ותפל על ידי אמונת ישראל, ולהאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוקית. אנחנו נאיר לאנושות את האור, האור, אור, אור השם באמת, כן, לעתיד לבוא. אבל בשביל אור השם באמת צריך לדעת מה הוא אור השם באמת. לעומת זה לראות את הקליפות, את השקרים, את הדברים המזויפים, הדברים הלא נכונים. זה אומר יהיה לעתיד לבוא. אני יכול להגיד היום, רואים את זה די כבר בהתחלה באיזשהו חוש, ידוע ששתי הדתות האלה, האסלאם והנצרות, הן עוברות טלטלה לא קטנה, לא קטנה. אני לא חוקר של לא איש מדע ולא חוקר בדברים האלה, אבל לפי מה שנראים על פניהם, הנצרות היא, איך אומרים, היום באופן נימוסי אנשים נוצרים, אבל באופן פנימי הם לא, אין להם תלהבות גדולה מאותו האיש עם כל הסיפורים האלה שעושה. אני מדבר על המיליונים, על ההמונים, כן. פתאום אותם אלה קדושים נראים בהם אנושיים כל כך, והם מעלילים, ראשון אליל, לוקחים בן אדם והופכים אותו לאליל, היום כמעט, לא יודע מישהו מאמין בדבר הזה בכלל. והאסלאם מגלה את הפרצוף האמיתי שלו עם האכזריות שלו. זה לא יאומן, איזה אכזריות, איזה ברוטליות, איזה אלימות, לא רק כלפי מי שהוא לא מסכים איתם, אלא גם כלפי בינה לבין עצמה. זה משהו נורא. אנחנו בדור כזה מודרני, פתוח. ואכזריות, שפיכות דמים כזאת, וחוסר... מה קרה? אז רואים שלפי הפירות אתה יודע את העץ. לפי הפירות של אותו דת, אתה כבר מבין את העץ. אז בעצם מאבדים את הלגיטימיות שלהם, שתי הדתות האלה. אחת מהצד זה שהיא הולכת ומתנוונת, והולכת ונעלמת מעל המפה התרבותית הדתית. והשנייה, שהיא כל כך נראית לא רלוונטית לדור כזה, אנחנו כפר אחד בסך הכל, המין האנושי. לראות מראות כאלה שנעשים בשם, איך אומרים, הדת שלהם, הלאק, אני תמיד, אני מתפעל מהשיגעון הזה. אתה צועק, אלוקים גדול, אתה לוקח סכין, ואתה רוצח. תגידי, אתה נורמלי. אם אלוקים גדול, איך אתה רוצח בן אדם? לא רק זה, אנחנו מדברים שנתיים לרצח משפחת פוגל, השם יקום דמם, ילדים, תינוקות, וטף, כל הדברים האלה, בשם האמונה שלך. לאן הגענו? אז הם גם פשטים את הרגל מבחינה הזאת. אז מה, אין לנו כבר נצרות, אין לנו כבר אסלאם, מה נשאר לנו? יהדות. ואנחנו לא רחוקים מזה, זה לא עניין של אלפי שנים. זה עניין שלא הרחק היום, והאנושות כולה תכיר במעלתו של עם ישראל, וזכותו של עם ישראל, שהוא באמת מיטיב לאנושות, והביא לו את ערכי הנצח, ויכבדו אותנו, והתקיים מה שנאמר אצל הנביא, כי מציון תצא תורה, ודבר השם, מירושלים, לכל העולם כולו, במהרה בימינו, אמן.